שלום שלום, אנחנו בעוד פרק של בנות קאסט, והיום עם פרדי רפפורט, בלונאית, מפעילת תיאטרון ובלון, ומנחת סדנאות הגשמת חלומות לנערות.
היי.
אז אנחנו הולכות לדבר היום על הגשמת חלומות, וגם על איך אני יכולה כבר בגיל יותר צעיר, לעשות דברים שמעניינים אותי, דברים שהייתי רוצה לעסוק בהם.
מהמם. אני ממש אשמח לדבר על זה, הנושא הזה ממש נוגע לי ללב, גם בעקבות הסיפור שלי, וגם בגלל היכרות עם המון חברות שלי, את יודעת, לאורך הדרך, אני חושבת שזה משהו שיש הרבה מה לדבר עליו, ולתת לבנות באמת כוח.
את בעצם התחלת עם כל העניינים של הבלונאות, בגיל מאוד מאוד צעיר.
נכון. האמת שאני אשמח ללכת עוד טיפה אחורה, זאת אומרת, עוד לפני הבלונים, Okay. כשהייתי קטנה, אז הייתי מאוד, כאילו, המפעילה של הילדים. את יודעת, בכל משפחה נראה לי יש את הילד הזה, התורן שזורקים אליו את כל הזעתותים, וכאילו, רק תקחי אותם מכם.
תסתדרי איתם.
כן, קחי כמה חטיפים, קחי כמה פרסים, דרגני להם פסוקים, כן, כן, תעשי להם פסוקים, תעשי להם איזה משחק, וזה היה קבוע, כאילו, התפקיד שלי במשפחה. ומאוד נהניתי מזה, מאוד אהבתי לעשות את להפעיל את הילדים. עד שגדלתי, וזה כזה, את יודעת, נעלם עם הזמן. ואז סתם, כשהייתי בכיתה ט', אז אין לי מושג איך, אבל הגיעו לידיים שלי כמה בלונים ומשאבה, והתחלתי לעשות צורות קצת, ונגנבתי מזה, זה היה מגניב, זה היה כיפי, אבל לא כל כך ידעתי איך לעשות את זה. זאת אומרת, נתקעתי באיזשהו שלב, הכנתי כזה חרב, לב, וזה נעצר שם.
הדברים הפשוטים.
כן. ואז אמרתי, וואי, אולי אני אלמד את זה. סתם כי זה מעניין אותי. לא כי גיליתי איזה כישרון מטורף, פשוט זה היה, נראה שיש לי את זה. כן, וזה היה כיף, וזה היה מסקרן, ואמרתי, אוקיי, אולי נקדם את זה. ואז אמרתי, אוקיי, אז בואו נחפש קורס. ואני זוכרת שראיתי בדיוק בעיתון, בתוך המשפחה, היה שם מודעה על קורס לבלונאות, בבני ברק, והסתכלתי על המחיר, ואני זוכרת שזה עלה איזה 1,000+ שקל, ובשבילי, כאילו, בתיכון זה היה סכום נורא גדול.
הרבה כסף.
כן, תראי, גם היום אני בטוחה שגם נשים התלבטו על לקחת הקורס הזה או לא, אז אני, שכאילו הייתי בגיל תיכון, נורא התלבטתי, ובכללי נורא חששתי, כאילו, מה עכשיו, אני אלך לקורס? קודם כל התקשרתי לשאול אם בכלל יקבלו אותי, בגיל כזה צעיר. והיא אמרה לי, כן, אין בעיה, ואמרתי, אוקיי, אז לפחות, אוקיי, מבחינת הגיל אין בעיה. כן, אבל אמרתי, יש עוד כאלה בגיל שלי? אז היא אומרת, לא, האמת שלא.
מה היו הגילאים שם?
הגילאים שם היו, בוא נגיד, 20 זה היו הצעירות, אבל היו שם 30 כזה, כן, היו גם אחת כזה סבתא, והרוב היו 20-30, 30 יותר. ונורא נורא התלבטתי. ואז באמת הגיעה לי איזושהי שיחת טלפון שממש אני זוכרת אותה לטובה, והיא ממש שינתה לי, אפשר אומר את החיים בעצם. דיברתי עם סבתא שלי, ושיתפתי אותה שאני מתלבטת אם ללכת לקורס או לא, וגם היה לי עוד חששות, את יודעת, כאילו, חברות, איך הם הסתכלו עליי, כאילו, מה עכשיו? את יודעת, אנחנו עסוקות בכיתה ט' בנושאים כמו מי יושבת במעגל עם מי בדשא, ובאיזה הקבצת, ולמה התיכון עושה נגדנו כל הזמן, ופתאום כאילו, מה עכשיו את לומדת בלונאות, כאילו, מאיפה נפל לך? קיצר, זה היה...
נפל לך הרעיון הזה.
כן, זה היה נורא תלוש ומאוד מוזר. ואז אני רואה את הסבתא שלי, מה את אומרת? אני חשבתי אולי, היא אומרת לי, פרדי, תלכי על זה, בטח. אני אעזור לך, בטח, את חייבת ללכת על זה, מה פתאום, אל תוותרי. וכאילו אמרתי, טוב, אם סבתא שלי אומרת, אז כאילו, היא בטח יודעת מה שהיא אומרת, לא שהיא מבינה בבלונים עד היום, כן? אבל היא מבינה היא מבינה בפשוט לתת כוח לאנשים, את יודעת? כאילו, כל בן אדם, לא משנה מה. ונרשמתי לקורס. נרשמתי לקורס, ואני ממש זוכרת שנסעתי עם ההסעה מהתיכון, ממש עם התלבושת, ההסעה של...
קו 85.
כן, ההסעה מהתיכון בכפר חבד, לבני ברק, לקורס, קצת מותשת אחרי יום לימודים, אבל לא נורא. ונכנסתי כזה, מה זה מאוססת, ומה זה מתביישת. והתיישבתי בשורה הכי אחרונה שהייתי יכולה למצוא שם בחדר, וכזה מקובצת ומנסה להסתיר את הסמל של התיכון, לפחות שלא יבינו שאני תלמידה בכלל. הם יכלו כולם להיות שם האימהות שלי, את מבינה? וזהו, התיישבתי, אני זוכרת שהוצאתי את מחברת היסטוריה, והפכתי אותה לצד השני בשביל להתחיל לסכם את את יודעת, את הכללים של הבלונאות. וככה זה התחיל. פשוט ככה.
מאז הכל היסטוריה.
מאז, כן, כן, זה התחיל ככה. אז השתתפתי בקורס, ואמשיך את הסיפור, מה קרה אחר כך?
כן, בטח.
אז התחלתי, קניתי בלונים, וזה היה נורא כיף, זה היה, אתה יודע, זה היה בזה איזו חדווה כזאת של משהו אחר. יש משהו כיף, אפילו קסום, בלצאת רגע מהמעגל הרגיל, מהשגרה הקצת משמימה, זאת אומרת, כמו שאמרתי לך, הנושאים שמדברים עליהם כל הזמן, על בית ספר ובית ספר ובית ספר, כמה אפשר בית ספר? די, כאילו.
גם אפילו בתור חוג, אם את מסתכלת על זה ככה, אז אם יש בנות בכיתה ט' שהולכות לחוגים, זה בדרך כלל נגינה, או אומנות, או ריקוד. אין חוג בלונאות.
נכון. למרות שאני מאמינה שמי שהולכת לחוג כזה, למשל, מי שיש לה את התחום הזה, שהיא מפתחת אותו, גם אם זה לא בצורה של קורס, אלא בצורה של חוג, זה גם לא נותן לה את המקום הזה. את המשהו שהוא אחר. איזשהו תחום שאתה... זה כאילו פותח את המוח, את הלב, משחרר, כאילו קצת אחר. קצת לצאת מכל המערבולת הזאת של לימודים, ולעזור בבית, ולימודים, ולצאת עם חברות אחר הצהריים, ולאן ללכת, ואת יודעת, לצאת קצת, לפתוח, וזה פריחה כזאת.
את אומרת את זה, ואני חושבת, אני זוכרת שהייתי צריכה להחליט בסוף כיתה ט' לאיזה מגמה אני הולכת. אז התלבטתי מאוד אם ללכת למגמת יידיש, שהיה לי קצת ידע מהבית, ואמרתי, בטח זה יהיה לי יותר קל, או למגמת תפירה, שמאוד אהבתי בעיקר את העיצוב אופנה, את הציור, כל מה שהתעסק עם הידיים. ואז אמרתי, אני רוצה חוג באמצע בית ספר, זה יהיה לי...
לגמרי.
זה יהיה לי רגע כזה של הפוגה.
אז זה מהמם, כי מי שמוצאת את המגמה באמת שנותנת לה את זה, זה אושר.
כן.
וזה לא משנה כמה, לפעמים את יכולה לראות במגמת תפירה, אולי זה מגמה שדורשת הרבה השקעה, כן, את אומרת, וואי, הם בחופשים מגיעות לבית ספר, אבל יש להם את ה...
מי שנהנה מזה?
בדיוק, את האושר הזה, זה... כל מי שניסתה אי פעם משהו כזה, יודעת מה התחושה. מין תחושה כזאת של שחרור, של הרפיה, של גם של פריחה כזאת, של מעוף כזה. כאילו, יש לך משהו שתוכל לפתח. זה היה לי מאוד מעניין, כאילו, יכולתי... סתם, במשך היום לחשוב על רעיונות, רגע, מה אני רוצה להכין ליום הולדת של אחי עוד שבוע? מה אני אכין לו? אולי אני אכין לו עמוד כזה עם המספר 6? לא, אני אעשה לו כמו זר פרחים. לא, אבל זר פרחים זה לילדים, זה לא מעניין. צאת, ולחשוב על שילובי צבעים, ואני אקנה עוד בלונים, אני לא אקנה עוד בלונים. זה שווה לי לקנות הבלונים האלה, איזה חברה אני אקנה? צאת, מה זה כיף? זה היה מעניין, זה היה מרענן, מאוד מרענן. והתחלתי לעשות למשפחה, כמו שאמרתי, למשפחה, לשכנים, לחברות. אני זוכרת ממש יום הולדת של חברה כזה שעשינו בחצר של בית, ואני הבאתי איתי מתנה מבלונים כזאת, שהכנתי אותה. נורא השקעתי בה והבאתי את המתנה מבלונים, וזה היה מהמם. כאילו, זה היה ממש צורה של מתנה מבלונים. וזה היה מהמם, והם התלהבו ופרגנו, וזה היה כיף גדול, ממש.
התגובות של החברה היו חיוביות.
תראי. זה בחירה קודם כל, למי את מקשיבה, לאיזה תגובות את מקשיבה. אני בטוחה שהיו שם אנשים לאורך הדרך שגם כזה פיקפקו או לא הבינו מה הסיפור שלי. באופן כללי, אני חושבת גם מאז וגם היום, אני מאוד משתדלת להקשיב למי שאני חושבת שבאמת שווה להקשיב לו. אני מאוד מודה לחברות הקרובות שלי שבאמת היו שם בשביל באמת לפרגן כל הזמן, וממש סמכו בשבילי והתעניינו מה קורה עם העיצובים. ולאט לאט ככה, אני מתחילה לגדול, וכאילו, אוקיי, אני עושה שער בלונים כבר לאירוע של סבא וסבתא, וככה למשפחה וחברות וזה, ולבית ספר. ולאט לאט מתחילים לבקש ממני בתשלום, פשוט מפה לאוזן, אנשים שמעו, ופשוט מתקשרים אליי ואומרים, שלום, שמעתי שאת עושה עיצובי בלונים, לבעלי יש יום הולדת, רציתי לשאול אם אפשר, וזה היה נורא מרגש, כאילו, בשבילי, תדעת, כאילו, אנשים מתקשרים ומבקשים ממש בתשלום שאני אעשה להם, כאילו, מוצג מרגש. מבלונים. כן, ממש, ואני קטנטונת, אני...
כל זה הייתי... קורה כשהיית בטט?
זה בכיתה י' כבר. תדעת, זה עם השנים. זה בכיתה י' ואני כזה, מה, כאילו... ואני חושבת, אוקיי, רגע, באיזה שעה זה? קודם כל, צריך לבדוק שזה לא הזמן בית ספר. את מבינה? זה היה כאילו השאלות הראשונות קודם כל, כאילו, מתי זה צריך להיות שמה? וכמובן, אני לא נוהגת בגיל כזה צעיר. אז ההורים שלי היו עוזרים לי קצת עם ההסעות בהתחלה, להביא את המוצג, או שהייתי אומרת, אני לא יכולה להסיע, כאילו, פשוט תבואו לכאן ותיקחו. אז התחלתי ככה לעשות לאנשים בתשלום, וזה גם היה כאילו, רגע, כמה לקחת, ואני כל כך קטנה, איך אני יכולה לקחת כאלה מחירים, ואני חייבת, זה היה בהתחלה איזה חשש כזה, אז הייתי לוקחת בהתחלה גם מחירים נורא נורא נמוכים, שאגב, היום אני לא מתחרטת על זה, כן? נכון שהיום אני אסתכל על המחיר ואני אגיד, אני לא מאמין, כאילו, מה, כזה עיצוב מטריף, זה המחיר שלקחתי, אבל זה הדרך, כאילו, אין קסמים, את מבינה? את לא יכולה ישר להתחיל ווואו, לתת מחירים, כאילו, כמו שהיום, נגיד, אני לוקחת דברים אחרים. כן, וזה בסדר גמור, זה הדרך להיכנס לשוק, אין מה לעשות.
אני חושבת שזו גם איזושהי התפתחות שבת עוברת עם עצמה, כמה היא מעריכה את עצמה והתוצרים שהיא יוצרת.
נכון, נכון.
ואין איזה קפיצות הדרך.
נכון.
זאת הערכה עצמית שנבנית עם הזמן.
נכון, עם ההתקדמות, ובאמת, האמת שגם הרמה שלי עלתה, זה לא, זה באמת, באמת יש שם איזו רמה שמשתנה. עם הזמן. אין, לא דומה עיצוב שעשיתי בכיתה ת' לעיצוב שעשיתי בכיתה י' א', כבר באמת ברמה מאוד מאוד מקצועית ובאירועים כבר גדולים. ואז זה היה באמת, זה התחיל להיות קצת ככה איזשהו קונפליקט מול בית ספר. כי התחילו להזמין, להתקשר אליי ולהגיד, אוקיי, אני, יש לי אירוע, לא, אני צריכה שזה יהיה מוכן ב-12 בבוקר. איך 12 בבוקר? אני באמצע שיעור מתמטיקה. והיה לי שאלה, ולפעמים זה היה כזה מפתה. אמרתי, רגע, אבל אולי זה יותר שווה לי, כאילו מה, בית ספר, בסדר, אבל... ואז באמת קבעתי לה את מאיזשהו כלל שלי, ממש, זאת אומרת, התייעצתי, כן? באותו זמן, אני חושב שהתייעצתי עם ההורים שלי, אבל את יודעת, כל אחת יש לה את איזושהי דמות שאת יכולה באמת להתייעץ איתה על החלטות כאלה משמעותיות, מישהי שאת חושבת שיכולה להכווין אותך, כאילו, כי אני לא ידעתי כל כך מה לעשות.
משפיעה בעצם.
או משפיעה, אבל לפעמים זה לא רק משפיעה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם, לא יודעת, נגיד, לפעמים יש איזו דודה שאת מחזיקה ממנה, שאת מעריכה אותה, שאת חושבת שיש לה מה לתת לך. ואז את יכולה לשאול אותה גם דברים כאלה. והתייעצתי באמת מה לעשות במקרים כאלה, ואני זוכרת שממש ההורים שלי כזה עזרו לי להחליט ולהבין שיותר חשוב לי כרגע לימודים. ולכן הסדר עדיפויות הוא קודם כל לימודים ואחר כך בלונים. ובאמת זה מה שהכווין אותי, וברגע שנהיה לי הכלל הזה, נהיה לי סדר. כי פשוט היה לי ברור שקודם כל בית ספר ואחר כך בלונים. ואם היה משהו שסותר, אז הייתי אומרת, לא, אני מצטערת, אני לא יכולה לקחת את העבודה הזאת, כי יש לי בית ספר. וככה זה התקדם, ואני ממש זוכרת ככה, זה נחמד מצד אחד, את הצלחות והכל, אבל היו לא רק הצלחות, היו גם כישלונות. אני זוכרת שהיה איזה יוטט כיסלב אחד, שהזמינו ממני בית ספר, איזשהו בית ספר הזמין ממני איזשהו מוצג כזה מאוד מאוד מיוחד ליוטט כיסלב, וקמתי ב-4 לפנות בוקר בשביל להכין אותו. כי הוא היה צריך להיות מוכן תת ל-8 בבוקר, שלדעות נכנסות בשער בית ספר. קמתי נורא מוקדם, ויש לי עוד בית ספר אחר כך, לעצמי, כן? אני מדברת. בקיצור, קמתי נורא מוקדם, שדעתי לא להעיר את בני הבית, ואני מנפחת ככה בלונים, ומכינה את כל העיצוב, ומשקיעה, וגם שבוע קודם כבר תכננתי אותו, ואיך הוא יהיה, ומה יהיה. והוא היה מוכן בזמן, ובאמת הגעתי ושמתי את העיצוב בבית ספר ההוא, והמשכתי משם באיזושהי הסעה, כן? לבית ספר שלי, כאילו ללמוד. זוכרת איך ישבתי מות תשת בעשה, כאילו, וואו, אני 104 בבוקר.
אחרי שעות של עבודה.
כן, ואני רק מתחילה את היום עכשיו בבית ספר, אני מסתכלת על חברות שלי שמגיעות עם השוקו כזה, את יודעת, בעיניים טרוטות, ואני כזה, תקשיבו, אני כבר אחרי חצי יום פה. ובקיצור, והגעתי לבית ספר והכל, וכשחזרתי מהבית ספר, יכולתי לפתוח את הפלאפון, וככה קיבלתי ממש הודעות מזעמות כאלה, מהמזאת שהזמינה את העיצוב. והיא אומרת לי, תקשיבי, מה זה לא מה שקבענו, וזה ממש, ממש התבאסנו, והמנהלת מאוד מתוסכלת, ותקשיבי, זה היה מכה. מה זה מכה? אני בכיתי, כמו שלא בכיתי, הרבה זמן. זה הרגיש כזה, כמו איזה, לא יודעת, בוקס כזה לתוך הלב, כאילו, כל כך השקעתי, כל כך השקעתי, באמת נתתי את הנשמה. והיא אומרת לי, אנחנו ממש לא מרוצים, אימאלה, איזה פפחית זה היה, כאילו בשבילי זה היה סוף העולם. אמרתי, זהו, נגמר, אני עוזבת את התחום הזה.
וואו.
זהו, מה, אם אני, עכשיו התלבטתי גם אם היא צודקת או לא, אני מסתכלת על התמונה שוב ושוב של מה שיצא, ואני אומרת, היא צודקת באמת שזה לא יצא מוצלח או לא צודקת? אני זוכרת שאחותי הראיתי לה את התמונה, ואז היא אומרת לי כזה, תשמעי, באמת יש לך עיצובים יותר ברמה, כאילו, הסתכלתי עליה, אמרתי לה, את צוחקת עליי? היא אומרת לי, כן, באמת, יש לך עיצובים יותר בעל. והיא ראתה שאני עוד שנייה מתמוטטת, כן? ולמדתי, תקשיבי, פרדי, את בן אדם. מה קרה? אז אירוע אחד לא ברמה של 100%? הכל בסדר, מותר לך. והאירוע הזה שינה לי משהו, באמת, בתודעה הזאת של להבין שאני לא חייבת להיות מושלמת. זה בסדר. אז אירוע אחד נכשלתי. את חושבת שזה היה האירוע האחרון שנכשלתי בו? לא, היו עוד כמה כאלה. לא עכשיו אומרת שהיו לי המון פעמים שהיה עיצובים ממש מכוערים לגמרי. לא, אבל היו פעמים שכן, זה לא הכי מוצלח.
זה גם יכול להיות שמבחינתך זה מוצלח, אבל מהצד השני זה מתקבל בצורה לא טובה.
נכון.
אני חושבת שכדי לעבור אירוע כזה צריך גם סביבה תומכת וגם איזשהו חוסן נפשי, שמותר לטעות, וזה גם משהו שנבנה עם הזמן.
לגמרי.
כי אירועים כאלו יכולים או לחסל או לחשל.
נכון, נכון, אבל אנחנו גם ככה נעבור אותם. לכן אני אומרת, למה אני אומרת לבנות, כאילו, תתחילו מוקדם? הרי אם, למשל, הפרפקציוניזם הזה שיש לי, הוא ילווה אותי כל החיים. זה תכונה אצלי. כן, אני יודעת, אני אוהבת דברים לעשות טוב. אני אוהבת לעשות דברים מושלם, לעשות פרפקט. את יודעת, לעשות דברים מעולה. לקבל ציונים טובים, להשקיע. כאילו, אני משקיעה, מקבל ציון טוב. מה? פתאום את משקיעה, לא מקבלת ציון טוב. רגע, רגע, רגע. מה קורה פה?
משהו נדפק בתהליך.
מה, אני לא בסדר. לא, את בסדר. את לא מושלמת, את לא אלוקים. את יכולה לטעות. ובגלל זה אני אומרת, כאילו, זה הזדמנות מעולה לקבל המון המון כלים לחיים כשאת מתחילה את זה מוקדם. כי הרי בסוף זה יפגוש אותך, נכון? את גדלה, בסוף מתישהו הפרפקציוניזם הזה היה פוגש אותי. מוקדם או מאוחר. אז הרווחתי שכבר עברתי את זה בתיכון, כן? ויש לי כבר את הכלי הזה עכשיו לחיים, שאני כבר פחות מפחדת, לא אומרת שעכשיו נהייתי, את יודעת, מחוסנת וזה.
ברור, עד היום יש לי פרפרים. קשה.
נכון, אבל עדיין כבר אני פחות פוחדת מהכישלונות. בטח.
אז כשאת אומרת, תתחילו את זה מוקדם. מה את מציעה לכל בת בתיכון, סמינר עכשיו להתחיל ליצור?
תראי, אני אומרת, הרבה פעמים, מה שקורה, אני מגיעה לתיכונים, אני פוגשת בנות. די מהר את יכולה, במיוחד אם נעזרת בחברה של הילדה, כן? את יכולה די מהר לזהות איזה כישרון יש לה. באמת. אני עוברת בת-בת, את אומרת למישהי, במה את מוכשרת? וואי, לא יודעת, אין לי שום חלום, אני לא מוכשרת. החברה שלה אומרת, מה? היא הופעה מדהים. כאילו, היא, והיא אומרת, לא, אני לא כזה הופעה מדהים, מה פתאום? עכשיו, זה לא שהיא סתם מצחקקת, היא באמת חושבת שהיא לא הופעה כזה מדהים, כן? אבל מה לעשות, שבאמת היא כן הופעה מדהים, והקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד איזשהו כישרון, לפחות אחד, כן? כל אחד מאיתנו יש לו כמה וכמה, אבל לפחות אחד. כן? אמנם לא תמיד הכישרון הוא כל כך כזה...
גלוי ובולט.
נכון,
והוא גם לא תמיד בתחום של תוצרים. זה יכול להיות גם מישהי שיש לה גישה מדהימה לילדים, והיא יכולה להיות בייביסיטר אלופה.
בדיוק. אז מה שאני אומרת, קודם כל, זה להקשיב לסביבה. בוא נתחיל משם, כן? כי הרבה פעמים הסביבה שלנו כן משקפת לנו במה אנחנו טובים. פשוט אנחנו לא מקשיבים. אנחנו לא שמים לב שעוברים לידינו כל הזמן אנשים שאומרים לנו, וואו, איזה יופי, את מתייחסת לילדים שלי. אני, כן, האמא של הבייביסיטר הקבוע שלך, שכל הזמן אומרת לך, תקשיבי, אין, הם לא רוצים שום בייביסיטר אחרת, רק אותך. כן? אז מה נראה לך שהיא סתם אומרת את זה? היא אומרת את זה, כי באמת, יש לך את זה. זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא לא סתם גם נתן תפקידים שונים לכל אחד. כי כל אחד יש לו שליחות אחרת. אני, השליחות שלי לא בשירה. ממש לא. מה לעשות? אבל מה שקורה זה שאנחנו לא יכולים ישר להגיד, אוקיי, השליחות שלי בעולם היא טטטם. זה לא קורה ככה. בתחילת מזהה משהו קטן. אני קצת טובה בכתיבה, למשל. מישהי שמזהה שהיא קצת טובה בכתיבה. לא אומרת עכשיו מוכשרת על כותבת, את יודעת, בכל העיתונים. לא, מוכשרת קצת. היא מזהה שהיא מתחברת לתחום הזה. היא מזהה שהיא אוהבת לקרוא שירים, או היא אוהבת לקרוא ספרים. היא מזהה שהיא קצת, לפעמים אפילו יש לה ביקורת, והיא רוצה ככה להעלות את הרמה של זה. כן, זה אומר שיש לה עין מקצועית, זה אומר שהיא מתעניינת בתחום הזה. מספיק, לא צריך יותר מזה. אם את רואה שיש לך את ההתעניינות בתחום הזה, זה משהו שהוא מעניין אותך, זה מסקרן אותך. את קצת מבינה בו, קצת יותר ממישהי אחרת. זה מספיק בשביל להתחיל לפתח אותו קצת. כן? עכשיו, בואי אני אמשיך את הסיפור שלי ותביני למה אני אומרת להתחיל לפתח ולראות לאן זה מתקדם. כי באמת אני אמרתי לך, עשיתי עיצובים לחברות, למשפחה.
אני רק שנייה רוצה להוסיף משהו, שלפעמים את חושבת שהכישרון שלך הוא בתחום מסוים, ואז את מתחילה לפתח אותו, ושבת מרגישה זה לא זה. אני רוצה לשנות כיוון, וזה הכי הגיוני, שבתיכון את לא יודעת בדיוק במה את הכי טובה, ומה את יכולה להיות הכי מקצועית. זה ממש בסדר.
לגמרי בסדר, אני אגיד לך גם את האמת, אנשים גם מבוגרים משנים תחומים שלהם, כן? נכון. זה בסדר גם הוא. אז מה קרה איתי באמת? אני התחלתי עם הבלונאות, ואמרתי, עליתי על הגל, וואו, איזה יופי, כבר הזמינו אותי ממש לאירועים גדולים, אני זוכרת בריתות, חתונות, ממש עיצובים לאירועים ברמה מאוד גבוהה. והגיע שלב שקצת מתחיל לחרוק לי. זאת אומרת, אני מתחילה להרגיש שזה כבר לא נעים לי כל כך, כמו שזה היה בהתחלה. משהו שם מלחיץ אותי קצת, להספיק לאירוע ולהגיע ושלא יתפוצץ שום בלון ומשהו שם, אני כבר לא מספיק נהנית, באמת. כאילו, את מרגישה את זה עם עצמך כזה, מה, איפה את מרגישה סיפוק ושמחה והנאה, ואיפה, לאט לאט את כאילו סוג של נובלת קצת.
לך.
כן. ותראי מה זה, איך השם מכוון אותנו. אני אומרת תמיד לחברות שלי, קדוש ברוך הוא שולח, הוא פותח לך דלתות, תיכנסי. הוא פותח לך דלת, תיכנסי, קודם כל תיכנסי. מה היה? קיבלתי טלפון מאיזושהי קרובת משפחה. אומרת, את בלונאית והכל, יש לי ברית לילד, אולי את יכולה לבוא לעשות לילדים בלונים. עכשיו, ברגע הראשון אני אומרת, מה פתאום? אני לא מפעילה. בדיוק. אני עושה עיצובים. זה לא זה. אבל אני אומרת, דלת נפתחת, תיכנסי. אמרתי לה, כן, בטח אני יכולה. סגרתי את הטלפון, רגע, מה אני אעשה לה?
מה אני עושה עכשיו?
כן, עכשיו, הבטחתי לה, אמרתי לה, זהו, אין מה, אני אבוא. טוב, אני הולכת לבדוק מה לעשות עם הילדים, אני מתייעצת עם אנשים, מה הילדים אוהבים, זה מתארגנת. וזה היה ההפעלה הראשונה שלי. זה היה הפעם הראשונה שממש הכנתי לילדים, והיה שם קסם, את יודעת, ילד עומד מולך, הוא מסתכל, העיניים שלו ככה מביטות בך, תעשי לי כתר, ואת כאילו עכשיו מגשימה לו את חלום חייו שיהיה לו כתר, ואת יוצרת את הבלון ומביאה לו, והשמחה שהוא כל כך מתרגש שהכנת לו משהו, זה היה מיוחד, וזה היה גם להחמיא כזה לילד ולהגיד לו, וואו, כל כך יפה לך, איך אתה מחכה בסבלנות בתור? ואמרתי, וואו, נראה לי...
זה הייעוד שלי, מצאתי.
לא יודעת אם זה הייעוד שלי ומצאתי, את יודעת, כל כך דרמטי.
לאותו רגע.
כן, אבל אמרתי, אוקיי, אני רוצה לפתח את זה גם. כן? כמו שאמרתי לך מקודם. זה לא אומר עכשיו, כל פעם את אומרת, זהו, בחרתי את המקצוע של החיים שלי. זהו, החלטתי לאן, מה אני עושה כל החיים. לא. עכשיו אני מרגישה שאני רוצה לפתח את זה. את הזה עם הילדים. בוא ננסה. לנסות. מה יקרה? מה יקרה הכי גרוע? בוא ננסה. ולאט לאט ככה אני מנסה להיכנס לתחום הזה. כמובן עושה בהתחלה בחינם, את יודעת, כל מיני, אותו סטייל של עבודה בעצם, עושה בחינם, בתשלום מאוד מאוד סמלי. ככה אני מתחילה לעשות לילדים צורות בכל מיני אירועים. ועם השנים זה ככה מתקדם. ועד שזה נהיה ממש הפעלות של תיאטרון ובלון. זאת אומרת, זה עבר ככה את ההפוכות. זה הגיע למצב שזה כבר מופע. שאני מציגה סיפור חינוכי, ותוך כדי הסיפור אני ככה מלווה את זה ביצירה שלי בבלונים, מול הילדים, ושם מצאתי את שאהבה נפשי, זאת אומרת, שם היה, וזה באמת, אני הרבה יותר אוהבת את זה, היום אני כאילו לא מבינה איך נהניתי בכלל מלעצב בלונים, היום שמבקשים ממני עיצוב, אני כאילו אומרת, אני לא עוסקת בזה, כאילו, ממש לא קשור אליי, כאילו, אין לי סבלנות לזה, זה לא מעניין אותי, אבל מה אכפת לי? ניסיתי.
באותו זמן זה משתים.
כן, ניסיתי משהו, התקדמתי בו, הוא הביא אותי גם, מבינה, הוא פתח לי דלת, את הדלת הבאה. פשוט לנסות. לכן אני אומרת גם לחברות שלי, מה אכפת לך? את קצת טובה בזה? את קצת מתעניינת בזה? תתחילי להתקדם שם. זה לא מזיק. זה לא מזיק להתקדם באיזה תחום ואחר כך להשאיר את זה. כן? זה בטוח יועיל לך במשהו אחר כך בחיים. הנה היום למשל אני אצטרך לעשות לבית שלי, עדיין אני יכולה לעשות עיצובי בלונים. כן? כן, אבל זה לא התחום שלי. בסדר, לא הפסדתי כלום. התקדמתי. וזה מה שאני אומרת לבנות. יש לי חברה, למשל, שהיא עושה ציורי פנים לילדים. והיא תמיד אומרת, לא, אני לא כזה מוכשרת בזה. אני אומרת, תקשיבי, אני רואה את הציורי פנים שאת עושה לילדים, אני כאילו מתעלפת מהצד. היא אומרת לי, מה פתאום? זה ממש פשוט. תקשיבי, בשבילי למרוח אודם על ילדה, זה עשי, באמת. ובשבילה, היא עושה אריה, ואת יודעת, כל מיני צורות כאלה. זאת אומרת, איך? כאילו, אז פשוט לקחת את זה ולהתחיל לעשות, להתחיל לספר את זה, אני טובה בזה. להתחיל להציע למשפחה, לחברות.
דבר ראשון, להתחיל לספר את זה לעצמך.
נכון.
אני טובה בזה, אני יכולה.
כן, כן. ופשוט לנסות, לנסות. פשוט לנסות. לא לעשות את זה יותר דרמטי ממה שזה, את מבינה? זה לא לעשות מזה יותר ממה שזה. פשוט לנסות. טיפה יותר לעשות. לקחת את זה ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות עם זה משהו. אז את מגיעה לחברות, את מגיעה למשפחה, את מתחילה לדבר את זה, את מתחילה לעשות את זה, וזה פשוט מתפתח ומתקדם, ואת רק מגיעה רחוק.
אני רוצה לשאול, איך הייתה ההתייחסות שלך בזמן הזה, בתור בחורה צעירה שצריכה להתעסק עם כספים, ולנהל חשבונות, כל מיני דברים כאלו, גם איך היה היחס של הסביבה, לזה אולי שאת מרוויחה כסף, את כבר מנהלת איזשהו עסק, וגם איך הייתה לך ההתמודדות הזאת? כי זה לא משהו טריוויאלי בגיל כזה.
נכון, נכון. באמת, היה שם איזשהו אתגר, שהתפתח עם הזמן. פתאום, רגע, אני צריכה להוציא קבלות, ואז צריך לפתוח חשבון במס הכנסה. עכשיו, חברות שלי לא יודעות מה זה מס הכנסה, כאילו, מה קשור מס הכנסה? אנחנו צעירות. אז אני זוכרת שהלכתי למס הכנסה ופתחתי תיק, ואז לביטוח לאומי ופתחתי תיק. תראי, למדתי, בדיוק כמו שכולם לומדים, זה לא כזה מסובך. ולהפך זה שלמדתי את זה אז, בסוף זה משמש אותי הלאה. כן? הרי בסוף כל אחד צריך לפתוח תיק במס הכנסה. סליחה שאני הורסת לכם את כל הבועה שאתן חיות בה כרגע, אבל בסוף כל אחד, כמעט כל אחד מתעסק בסוף עם מס הכנסה, ביטוח לאומי, קצת. אז פשוט זה התחיל טיפה יותר מוקדם. ופשוט הכרתי יותר את התחום הזה, ובעיקר לא להיבהל, את יודעת, לא לתת לפחד לנהל אותנו בהרבה דברים, בלי הפאניקה והוואו ומה יהיה, הכל בסדר. כאילו, הדברים הם לא כאלה מסובכים כמו שהם נשמעים לנו. כן, מה, יש לך חשבון מס הכנסה? כן, יש לי חשבון מס הכנסה, כאילו, לא...
אולי זה גם תלוי באופי. יש כאלה שכנראה יהיה להם יותר קשה להתעסק עם הבירוקרטיה הזאת. יש כאלה שזה בא להם יותר בקלות.
נכון. תראי, תמיד את יכולה להיעזר. אני אף פעם לא עשיתי, אני כל הזמן נעזרתי. כל הזמן נעזרתי, אני עד היום. אני מאוד אוהבת להתייעץ, אני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת שאתה לא צריך לדעת הכל לבד, כן? תמיד הייתי מתייעצת עם זה, עם איזה שכן רואה חשבון שיעזר לי קצת להבין יותר את הדברים. אני ממש זוכרת שהלכתי אליו הביתה וככה עם אשתו הם ישבו וכאילו עזרו לי עם התפסים איך להכין. ותמיד אפשר להתייעץ או בתשלום או לא בתשלום על כל מיני דברים. אגב, על כל ההחלטות, כן? לא רק מס הכנסה וביטוח לאומי, יש לך הרבה החלטות שאת צריכה לקבל. וכשאני אומרת לפתח כישרון, אני לא מדברת להפתקה לפתוח עסק, כן? זה בסדר גמור אם את מפתחת את הכישרון שלך בלי לפתוח עסק, כן? כאילו, פשוט לעשות איתו משהו. אם דיברנו על אפייה, כתיבה, יש עוד המון תחומים. נגינה, כן? את טובה בנגינה, תתחילי, תעשי קצת שיעורים פרטיים לחברות, לתודעת, לילדות קטנות בשכונה שלך. מישהו תמיד צריך את זה. זה גם, צריך להבין, דברים לא קורים בטעות. הקדוש ברוך הוא לא זרק כישרונות ככה, הוא, הוקוס פוקוס, ואת זכית בכישרון הזה. הוא חשב לפני שהוא עשה את זה. כן? הוא אמר לעצמו, הנה, את, פייגי, יש לך את הכישרון הזה, כי אני רוצה, יש לי איזושהי שליחות בשבילך לעשות בעולם עם הכישרון הזה. הוא תכנן את זה, זה לא קרה, את יודעת, ככה פוקס, מה שנקרא, אין מילה פוקס אצלנו, אנחנו חסידים, אין פוקס. יש רק השגחה פרטית. ואני יכולה להגיד לך, ראיתי את זה אצלי גם, בהפעלות שלי. הגיע קיץ, שאת יודעת, קיץ זה היה תמיד הרבה יותר מורגש. כן, וגם הרבה יותר מורגש הפער, זאת אומרת, ביני לבין חברות שלי, כי אני עסוקה בלרוץ מהפעלה להפעלה, והן מדריכות בקייטנות, שזה היה קצת שונה. עכשיו, לא שיש לי בעיה בהדרכה בקייטנה, אני מאוד אוהבת ילדים, כמו שאמרתי לך, ואני חושבת שמי שנהנית מהדרכה בקייטנה, זה, בשבילה זה יכול להיות קיץ חלומי. להדריך בשתי קייטנות, את יודעת, פול טיים ג'וב, מהמם, מי שנהנית בזה, וואו, זה הכי כיף בעולם, ותעשי את זה. אבל מי שלא, יש כאלה שלא כזה אוהבות להדריך בקייטנות, אני רוצה להגיד לך. ומי שלא אוהבת להדריך בקייטנות, למה לא שיהיה לה איזה משהו אחר שיכולה לעשות בזמן הזה? מבינה?
לגמרי.
אז אני הייתי הולכת להפעלות, הגיע אליי איזשהו, מישהו מפיק, שהוא בעצם עובד עם כמה קייטנות תחתיו, והוא תיווך לי כמה קייטנות בעצם. כל מיני קייטנות, הוא אמר לי כמה ילדים את יכולה לקבל, והכל, סגרתי איתו חוזה כזה של המון המון קייטנות. עכשיו, אחרי שהוא נתן את הרשימה של הקייטנות, הבנתי לאן אני נכנסת. רק אחרי שהביא את הרשימה. היה שם את כל המקומות הכי, מה שנקרא, מהצד השמאלי של המפה של ארץ ישראל. באמת. תקשיבי ברמה שהיה שם כפר ערבי, לא כפר ערבי, כפר של יהודים וערבים חיים בדו-קיום. זה היה הסגנון של המקומות. באמת. עכשיו, בהתחלה אני כזה, רגע, 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 שנייה.
הכל מבוטל.
רגע, כאילו, ההפעלה שלי, תביני, סיפור על אהבת ישראל, כן, על צדקה. סיפור מהמם, שאני נהנית רק מלספר אותו, אני כל כך נהנית. באמת אני אוהבת את הסיפור הזה. ועכשיו, אני אעשה את זה במקומות האלה? אז אמרתי, רק שנייה, מה קרה? למה הם לא צריכים לשמוע על אהבת ישראל ועל צדקה? להפך, זה ההזדמנות, זה שליחות. בוא נעשה את זה שם. ונסעתי עם העובדת שלי.
כן, ספרי לערבים על אהבת ישראל, אולי זה יעזור.
תאמיני לי, אני יכולה לספר לך משם סיפורים, כי יש איזשהו שלב בהצגה, שיש שם איזה קטע, כן, שהרב כאילו, אישה צועקת על הרב, למה הוא לא נתן לה כסף, כי באמת לא היה לו באותו רגע כמה מטבעות, כן? ואז, למרות שהוא יצעקה עליו, הוא הולך ואוסף בשבילה עוד ועוד מטבעות ומביא לה. ואז אני שואלת את הילדים, אז למה לדעתכם הוא עזר לה? אני מאוד אוהבת לשתף את הילדים, את יודעת לשמוע. ואת יכולה לראות כל כך על ההבדלים בין הילדים, כאילו מה התשובות? למה הוא עזר לה? כי הוא איש טוב. תלוי מה האוכלוסייה, כן? אז לא משנה, בכל מקרה, זה היה מאוד מעניין, אבל זה היה פשוט להגיע יום אחרי יום, למקומות כל כך רחוקים, ולהציג להם ולהראות להם מה זה צדקה, מה זה אהבת ישראל, מה זה רב שעוזר לאנשים?
זה שיש בסיפור רב, מה שסיפרת קודם.
ואת רואה לפעמים על הפרצופים של המורות, שאיך שהן מורות את הרב, הן חושבות שהן, זהו, נגמר הקייטנה. לא מבינות מאיפה נחתתי עליהם. אבל הילדים מקבלים את זה בהבנה. וזה היה, אני זוכרת שאפילו זה היה בתקופה של ההפגנות. והיו איזה, היה זה מקום שהילדים צעקו כמו ההורים שלהם מההפגנות, בושה, 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 בושה. ממש מההפגנות.
תוך כדי ההצגה?
היה שם איזה קטע בהצגה, אז הם התחילו לצעוק כאילו סתם סיסמה שהם מכירים, ואז מבינה מאיפה הסיסמאות שלהם. אבל זה היה שליחות עצומה, גם בשביל המורות, תביני, כי הרי, את יודעת, הפעלות הילדים בסוף גם המבוגרים שם שומעים את כל המסרים שלך. זה היה שליחות שבחיים לא הייתי זוכה לה, אם לא הייתי מפתחת את הבלונים. בחיים לא הייתי זוכה לה. את יודעת מה זה? וזה כמויות, זה מאות ילדים. מאות ילדים. שנחשפים ככה לאהבת ישראל, לצדקה, וכמה הרבה דיבר הרי על הצדקה וצדק, שזה פשוט, יש שם איזה דקלום בסוף, לי יותר לך פחות, אתן לך המטבעות. כאילו, בשביל מה יש לי יותר כסף? בשביל לתת צדקה. ואת אומרת, ילדים יוצאים מההפעלה שלי ויודעים אהבת ישראל, יודעים צדקה, רואים שרב הוא איש טוב. ותודה, תודה על הזכות, באמת, כאילו,
מדהים.
פשוט תודה על הזכות. ולכן אני אומרת, את לוקחת את התחום, את מפתחת אותו, את לא יודעת לאן זה ייקח אותך. תני לקדוש ברוך הוא להוביל אותך, אבל תני לו. אל תחסמי.
שחררי.
כן, תני לו. כי נפתח את הדלת, את מבינה, נפתחות דלתות כל הזמן, אנחנו לא שמות לב. אפילו בתיכון יכולים לגשת אלייך, להגיד לך, אנחנו רוצים לתת לך איזה תפקיד. מה את אומרת? לפעמים את אומרת, לא, אני לא, אני מפחדת, אני לא מתאימה לזה. פתחו לך דלת, תיכנסי, תיכנסי. הציעו לך משהו, קחי, קחי בשתי ידיים, קודם כל קחי. אני אספר לך עוד סיפור על זה. הדלת נפתחה לי, פתחה לי עולמות. הגיעה הקורונה. עכשיו, קורונה, כמובן שפחות הפעלות ולפגוש ילדים והכל, ואני מקבלת טלפון, שלום, מדברת מישהי ממרכז רבני אירופה, רציתי לשאול אם את יכולה לעשות הפעלה בזום לילדי השלוחים מכל העולם. עכשיו, תקשיבי, מה, דבר ראשון, כמות כזאת של ילדים, 200 ילדים, כאילו, מי אני ומה אני, וישר עולות לך, עולים הקולות של, מה פתאום, אין לי סיכוי, כאילו, מי אני בכלל שאני אעשה את זה? לא בשבילי, כאילו. מצד שני, אני זוכרת ששמתי את הטלפון על השטקר, אמרתי לה, שנייה רגע, והלכתי כזה, רצתי לאמא שלי למטבח, אמרתי לה, אמא, רוצים שאני אעשה הפעלה בזום? נראה שאני יכולה לעשות הפעלה בזום? אמרה לי, בטח. אמרתי, טוב, אם היא אמרה, אז היא יודעת. חזרתי, אמרתי, כן, כן, בטח שאני יכולה לעשות הפעלה בזום. תקשיבי, בחיים שלי לא עשיתי הפעלה בזום. עכשיו, תביני, זה בלונים. כן? איך הם, אין להם בלונים בבית. ההפעלה שלי עם בלונים.
אותך.
כאילו, עכשיו, היא אומרת לי, מעולה, יופי, אני אקבע איתך. אני סוגרת את הטלפון, אני אומרת, לאן הכנסתי את עצמי? אין לי מושג איך אני עושה את זה. וואי, תקשיבי, זה היה קטע. אמרתי, טוב, עכשיו צריך לחשוב, איך עושים את זה? איך אני עושה? אבל נפתחה דלת, תיכנסי, תיכנסי, קודם כל תיכנסי, תכניסי את עצמך, אחר כך איך. אוקיי? טוב, אמרתי, עכשיו צריך לחשוב, איך עושים הפעלה בזום, בבלונים, כן? וככה נוצרה הפעלה בזום הראשונה.
אז בטח רצתי עם זה כל הקורונה.
תקשיבי, זה היה, תראי איך השם, פשוט פתח לי דלת, נכנסתי, איזה כיף זה היה. אחר כך עשיתי מלא הפעלות בזום, זה היה הפעלה הראשונה. היה שם באמת 200 ילדים. היה מדהים. זה מאוד מאוד מרגש, כאילו, את מפעילה את כל העולם. יש בזה משהו ממש עוצמתי. וככה, כולם עם הפסוקים איתי ביחד, ובאמת, היה מיוחד. והילדים, אני מציינת שמות של משפחות, איזה יופי משפחת כהן רוקדים איתי בסלון, איזה יופי משפחת לוי, ממש ככה מכל העולם, והילדים היו שותפים, פעילים לגמרי, וזה היה פשוט קסום, באמת, וקיבלתי המון תגובות חיוביות מההורים שהיו מבסוטים, ואמרו, מתי יש לך עוד הפעלות? וככה ממש התחלתי עוד הפעלות ועוד הפעלות בזום, אני זוכרת שתשעה באב עשיתי הפעלה בזום, ומלא ילדים אפילו מהארץ, את יודעת, נרשמו, כי הרי לא היה קטנות תשעה באב, היה קורונה. וגם אז הייתי נורא צעירה, זה היה פשוט כיף, ושם מצאתי באמת הרבה יותר את השליחות שלי באמת, כי זה, השליחות שלי באמת היא הילדים, לא באמת הבלונים. הבלונים הם רק כלי. אבל הם היו הדרך שלי להגיע לזה. לא הייתי מגיעה לזה בלי הבלונים. בלי לנסות. וניסיתי. ככה הגעתי לזה. וזה זכות מאוד גדולה. את עומדת מול מסך. כל כך הרבה ילדים מולך. אומרים איתך ביחד את הפסוקים. שאומרים איך סיפור כל כך חינוכי. מספרים אותו אחר כך בבית. איזה כיף. איזה שליחות. כאילו רק תודה להשם, באמת. אין לי מילים.
ומתי התחילו הסדנאות של הגשמת חלומות?
טוב.
מה היה שם בדיוק?
זה באמת סיפור מעניין. את מזכירה לי כל מיני סיפורים. אז מה שקרה עם הסדנת הגשמת חלומות, ופה זה באמת איזשהו נושא מאוד מאוד חשוב. אמרתי לך, אני מאוד מאוד מאמינה להתחבר לאנשים הנכונים, מה שנקרא. זאת אומרת, מה זה להתחבר לאנשים הנכונים? כן, יש, באופן כללי יש אנשים שהם יותר נותנים כוח. באמת, הם יותר מעצימים אותך, הם יותר, כן, אם זה חברה שאת לא מצליחה עכשיו במתמטיקה, קיבל ציון נמוך, תגיד לך, לא נורא, פעם הבאה תצליחי, אני בטוחה שתצליחי, כן, ויש חברה, סליחה שאני אומרת את זה, אבל יש חברות, שאת יוצאת ממבחן, אומרת שיצא דפוק, את מסתכלות עלייך, אומרות, ברור, מה חשבת? באמת. אז תמיד השתדלתי להקיף את עצמי באנשים שהם יותר מאמינים בי, יותר אנשים חיוביים, פחות סקפטיים, באמת יותר מפרגנים. ובאמת, עלה לי יום אחד איזה רעיון, פשוט עלה לי רעיון, אמרתי, רגע, אם אני הגשמתי את החלום שלי, כן, וכל כך פרצתי, והגעתי כל כך רחוק, בגיל צעיר, למה שאני לא אספר על הדרך שלי לנערות, ואני אתן גם להן כוח לעשות את זה? אולי אני אעשה סדנה של הגשמת חלומות, סדנה שאני אעזור לבנות להגשים את החלומות שלהן. ככה, כמו שאת שומעת את זה, ככה זה היה, זה עלה לי, לא זוכרת, באמבטיה, לא יודעת מתי.
אוקיי.
טוב, הרמתי טלפון לחברה טובה, שאני יודעת שהיא בן אדם הנכון להתקשר אליו עכשיו. אני אומרת לה, תשמעי, חשבתי על רעיון, זה היה תלוש, כאילו באמת, זה כמו שאני אתקשר לך עכשיו, אני אגיד לך, חשבתי על רעיון לעשות קורס ספרות לבנות. באמת. והיא אומרת לי, וואי, אחלה רעיון, באמת. יאללה, תעשי את זה. זהו, זה מה שהיא אמרה. אמרתי, טוב, אם היא אומרת, אז בוא נעשה את זה.
היא אומרת, היא יודעת.
אז בוא נעשה את זה. ותראי כמה כוח יש לחברה. באמת הלכתי, הכנתי מודעה, התחלתי לעשות בחינם כמובן בהתחלה, סדנאות של הגשמת חלומות.
זה היה פתוח לציבור? בנות היו נרשמות פשוט? או שזה לא, היה זה, לקהל מסוים?
זה היה לתיכונים. זאת אומרת, פניתי להנהלה של התיכון או למורות מסוימות, וביקשתי לעשות להם סדנאות לתלמידות. ואז הגעתי ופגשתי תלמיד, יודעת איזה כיף זה לפגוש ככה בנות, ולדבר איתם על הגשמת חלומות, ולהגיד להם, יש לכם חלומות, תגשימו אותם, השמיים הם הגבול, מסתכלות עלייך כזה, כאילו, באיפה נחתת עלינו? אבל וואו, איזה שליחות זאת, ואיזה כיף לראות האור בעיניים חוזר להם, את יודעת, פתאום הם כזה, מישהי משתפת אותך בשקט בסוף הסדנה, את יודעת, באמת אני טובה בריקוד, ולא חשבתי שאני יכולה לעשות עם זה משהו, ועכשיו אחרי הסדנה, אני באמת חושבת שאני אלך ואני אפתח את זה. ובאמת זה התקדם הסדנאות האלה, הגעתי לכל מיני מקומות בארץ, להמון המון בנות, ולכי תדעי, כן, מה השפיע על מי, אני לא יכולה לדעת, רק מי שמשתפת אחר כך, יש כאלה, תודה להן, ותראי, הכל היה בזכות אותה שיחה עם חברה, כי אם לא, הרעיון היה נגנז.
אז שמעת אחר כך פידבקים ודברים שקרו מאז?
יצא לי לשמוע.
שאת לא יודעת על בנות ספציפיות.
הרבה פעמים, בגלל שזה סדנה חד פעמית, אז זה שילוב של כל מיני דברים. ילדה לא תמיד יודעת להגיד לך, בזכות אותה סדנה, התקדמתי בחיים. אבל זה בטוח שזה שינה לה משהו בראש.
זה עוד הסימון שנופל בדרך.
בדיוק. זה בטוח השפיע שם לטובה. וכן יצא לי לפגוש אחר כך בנות שאמרו לי, זה נתן לי אומץ. כאילו, זה שינה לי משהו בראש. אבל אני אומרת, כאילו, תראי איזה כוח יש לחברה. פשוט חברה. שאמרה לי את המילים הנכונות. נתנה לי את האור. העבירה לי את האור שלה, קיבלתי את האור והפצתי את האור שלי. ואני אומרת, קודם כל, תהי את החברה הזאת. קודם כל. חברה באה, מספרת לך שוואי, היא התחילה לחשוב על זה שיכול להיות שהיא טובה בקייטנות, אולי תעשה קייטנה בבית. קודם כל, תגידי לה, כל הכבוד, את יכולה להצליח. כמה אנחנו צריכים את המילים האלה? כמה? פשוט להיות החברה הזאת שנותנת כוח למי שסביבך. לא זאת שמורידה, אל תהי זאתי. תשאירי את זה לאחרות. יש מספיק כאלה. פשוט תרימי, מישהי מספרת לך איזה רעיון שלה, אפילו מישהי שמספרת לך שהיא מתלבטת, כן, הציעו לה מהבית ספר, או מבנות חב"ד, להיות רכזת, להיות מדריכה, והיא מתלבטת אם היא ראויה לתפקיד או לא, תני לה את הכוח, היא צריכה אותך עכשיו, את עכשיו בנקודה הזאת, היא יכולה להיות השליחה שלה, שבזכותך היא תתקדם, כשאת אומרת לה, בטח את יכולה, למה לא, תראי איך את מוכשרת, אני לא אומרת לשקר, זה באמת אמיתי הרי, ברוב הפעמים הרי באמת בן אדם יש לו את הכוחות לעשות את הדברים האלה. דלת נפתחת, לא סתם הקדוש ברוך הוא פותח עליך דלת. הוא באמת מאמין בך, שתצליח שם. אז להגיד את המילים האלה, לתת את הכוח הזה, ואתם תראו שזה פשוט, קודם כל זה מביא חברות. אנחנו אוהבים להיות בחברת אנשים שנותנים לנו כוח, וזה הגיוני מאוד. אז זה גם מביא חברות, וגם זה יוצר חברות הרבה יותר איכותיות, בואי. חברות הרבה יותר איכותיות. חברה שנותנת לך כוח היא חברה ששווה להיות בקשר איתה. לכל החיים. זה אחר כך ממשיך. פשוט לתת כוח אחת לשנייה. אם יש לך חברות שאת מזהה שהן מורידות אותך, אם אפשר קצת לשחרר מהקשר, עדיף. אם את מרגישה שזה החברות שלך ואין ברירה, אין בעיה, אבל לא צריך תמיד להקשיב להם. את יכולה להחליט שבתחום מסוים, למשל, בתחום הזה שאני רוצה עכשיו לפתח, נגיד אני רוצה עכשיו לכתוב יותר, כן? או למשל צילום. את יודעת שיש בנות שהן פשוט מוכשרות בצילום, ותביני, צילום זה נשמע פשוט. מי שיודע לצלם זה אומנות, אוקיי? ובנות שטובות בצילום, יש הרבה כאלה שמתמסמסות כי סתם הן חושבות שהן לא משהו מיוחד. לא, זה מיוחד.
יש משהו מאוד ביקורתי בחברה, וכל מי שלא הולך בדיוק במסלול המקובל, אז מקבל הרבה הערות, ומה את חושבת שאת עושה, ומה נראה לך, ומה נסגר איתך.
בדיוק, אז השאלה למי את מקשיבה? פשוט מאוד. איפה את נמצאת ולמי את מקשיבה? גם אם נשמעים הקולות האלה, ומה את חושבת שלי, לא אמרו דברים? אמרו, בטח שאמרו. או עשו מבטים? עשו מבטים. בסדר, הסתכלתי עליהם בחזרה, מה? כאילו, תמיד גם יהיה מי שיגיד עליך משהו, כן? לא משנה מה תעשי. גם אם תהיה הכי טובה בעולם.
מי שלא עושה כלום, אז לא מקבל שום הערות.
נכון. אז בסדר. אז יגידו לך משהו, אז אמרו. בסדר. את התקדמת, את יודעת שאת מול הקדוש ברוך הוא מול הרבה, את עושה את הדבר הנכון.
ואת יודעת, פרדי, אני רוצה לשאול אותך רגע. את היית בכל מיני בתי ספר לא דתיים, והגעת באמת לקהלים מאוד מאוד גדולים. לא הרגשת שיש שם איזושהי בעיה כלשהי אולי של צניעות, או משהו שהרגשת שאת צריכה לשמור על עצמך, לייצר לעצמך איזושהי גדר שאת לא עוברת אותה?
שואלת שאלה מעולה.
למקומות מסוימים או לחברה מסוימת.
שואלת שאלה מעולה. ובאמת זה די מהר הגיע. זאת אומרת, די מהר הגיעו הקונפליקטים. די מהר. אם זה סוג האירועים שמזמינים אותך לעשות את העיצובים של הבלונים, או אם זה באמת הילדים. נכון שהתקשרו אליי יום אחד, והציעו לי הפעלה ממש משתלמת. באמת, זה היה בית ספר גדול, והם רצו לשלם טוב. אבל זה היה בנים בנות. והם שאלו אותי אם אני יכולה לעשות את זה, לעבור ולהופיע שם. אני אמרתי להם, אני צריכה לבדוק. סגרתי את הטלפון, אמרתי, רגע, אני לא יודעת מה נכון לעשות. אני באמת לא יודעת. מה אני יודעת?
גם היית בחורה אז.
נכון.
זה אפילו לא אישה שאת אומרת, אוקיי, זאת הפרנסה שלה.
נכון.
זה משהו שונה.
נכון. אבל זה לא משנה, כי זה גם אחר כך ממשיך, כן? נכון. מגיעים אלייך כל מיני דברים כאלה שאת מתלבטת. האם זה נכון? ואני זוכרת שקודם כל התייעצתי, דבר ראשון עם המשפיעה כמובן, אבל כמו שאמרתי לך, לא רק עם המשפיעה, גם עם אנשים שאני מרגישה שיש להם מה לתת, למשל אם זה מישהי איזה מורה שאני מעריכה אותה, ובלי להכתיר אותה למשפיעתי, כן? פשוט כן. מורה שאני יכולה לשמוע ממנה עצה טובה, והיא אובייקטיבית, כי אנחנו לעצמנו, את יודעת, אנחנו אוהבים את עצמנו, זה לא נחשב.
אבל במקומות כאלו זה לא פשוט שאלה לרב.
זהו, אז פה זה היה ממש, אני זוכרת שהפנו אותי, אמרו לי, תקשיבי, זה באמת שאלה לרב, תשאלי רב. ככה אמרו לי, תשאלי רב, כאילו האנשים שהתייעצתי איתם אמרו לי, תשאלי רב פשוט. תראה מה הוא אומר. ואני ממש זוכרת שככה, זה היה נראה לי הפעם הראשונה בחיים שהתקשרתי לשאול שאלת רב, את יודעת? והתקשרתי לרב דיסקין, עד שתפסתי אותו, זה היה לא פשוט.
אוקיי.
והתקשרתי וככה, אני כולי מגמגמת בטלפון מרוב התרגשות. אני אומרת, יערה, ויש לי הפעלות לילדים. אני זוכרת שהוא שאל אותי המון שאלות, זאת אומרת, לא המון, אבל הוא רצה להבין באמת מה אני בדיוק עושה בהפעלה. הוא אמר לי, כאילו, את רוקדת, את שרה, מה בדיוק את עושה שם? ותיארתי לו בדיוק מה אני עושה בהפעלה. ממש, אני מציגה, אני מכינה בלונים, אני קוראת לילדים להגיע, אני מחזירה אותם למקום, אני מדקלמת משהו. והוא ממש הנחה אותי, הוא אמר ממש כללים מאוד ברורים. עד איזה גיל אני יכולה להופיע? עד איזה גיל של בנים אני יכולה להופיע? ואמרתי, אם יש מורים בשטח, מה לעשות? אם יש מורים שהם לא, שהם גברים. והוא הסביר לי בדיוק מה הדין גם לגבי זה. וסיימתי את הטלפון, נתתי איזה שקט פנימי נהיה לי. הרגע הזה שמגיע לך הגבול והוא מסודר והוא באמת מסמכות עליונה, מה זה כיף ומה זה נתן לי ברכה גם. אני באמת הרגשתי שכל פעם שאני עושה באמת הדברים בצורה נכונה, זה פשוט מביא ברכה. אני רוצה להגיד לך גם הנושא הזה של הצדקה, כן? אני סיגלתי לעצמי מנהג, איך שמגיעה הפעלה או כל סגירה של משהו מולי, קודם כל אני נותנת את המעשר מראש. לא מחכה לסוף. קודם נותנת את המעשר מראש. אם אני סומכת על הקדוש ברוך הוא שההפעלה הזאת תתקיים באמת, אז למה לא לתת מראש את המעשר? רק הקדוש ברוך הוא נותן את ההפעלה הזאת בשביל שאני נותן את המעשר בסוף, כן? והתחלתי לעשות ככה, ופשוט ראיתי ברכה מטורפת. את יודעת מה זה מטורפת? היה פעם, אני זוכרת שנתתי מס, אני גם נתתי תמיד יותר, את יודעת, נתתי פעם אחת יותר, והלקוחה שילמה לי יותר באמת, כאילו בהתאמה למעשר שנתתי. את אומרת, הקדוש ברוך הוא פשוט, הוא כל כך טוב אלינו, כאילו רק ללכת בדרך שלו, והוא מביא את כל הברכה. היה איזה קיץ שלא סגרו איתי שום הפעלות, וכל כך נלחצתי, וכבר ממש מתקרב הקיץ, ואין לי הפעלות, ואני מנסה לסגור ולא מצליחה. ונתתי סכום מאוד גדול לצדקה, ממש נתתי סכום גדול לצדקה, וגם עשיתי איזושהי השתדלות, זאת אומרת, השקעתי מעצמי גם כסף לעבודה מול קמפיין של פרסום וכזה, זאת אומרת, גם עשיתי השתדלות מצידי, וגם נתתי סכום של צדקה, ופתאום הגיע אליי איזה טלפון, ופשוט שיבצו לי הפעלות לכל הקיץ, שתביני שזה בכלל לא היה קשור להשתדלות שעשיתי גם,
וואו.
אבל זה לא משנה, כי ההשתדלות את עושה השתדלות, הפרנסה, ולא רק הפרנסה, ההצלחה שלך, זה הקדוש ברוך הוא, כן? את יכולה ללמוד למבחן הרבה. עצם זה שלמדת למבחן הרבה, כן? לא משנה, את בסוף איזה שאלות היו במבחן. זה היה ההשתדלות שלך. אחר כך זה הברכה מהקדוש ברוך הוא.
מדהים. את יודעת, היה לנו פודקאסט עם הגברת דבורה הרצל, שם דיברנו על נתונים שכל אחת מגיעה איתם. את מרגישה ש... הגעת להפעלות, או בכלל לכל ההתעסקות הזאת עם איזה שהם נתונים שהיו לך במיוחד ולא לחברות שלך, משהו בסביבה שלך שיצר את זה. אני מתכוונת גם, היית נבחרת לתפקידים מסוימים, או היית פעילה במקומות מסוימים, או ש... איך זה היה?
תראי. אני לא אומרת שבאתי עכשיו מבית לא תומך בכלל, ולא היה לנו כסף, ולמרות זאת הצלחתי, לא ברמה הזאת. אני באה מבית סטנדרטי, אוקיי? לא באתי מאיזה בית מיוחד, לא עשיר במיוחד, לא עם הורים עם קשרים שיכולים לעזור לי, לא, בית סטנדרטי. בית סטנדרטי עם אווירה חיובית, זה כן, אני מאוד מודה להורים שלי, על התמיכה בי כל הזמן, הם תמיד נתנו בי אמון, אני חושבת שהרבה הורים נותנים אמון בילדים שלהם, לא כולם, נכון, אבל הרבה הורים כן. כן. כן רוצים לעזור לך, כן רוצים שתצליח, כן רוצים להיות שם בשבילך. אז לא צריך איזה נתונים מיוחדים בשביל להצליח. לא, פשוט מישהו שמאמין בך. פשוט להקשיב למי שמאמין בך. לפתוח את האוזניים ולסגור אותם בזמנים הנכונים, כן, במישהו שלא מאמין בך. ואני רוצה להגיד לך שמבחינת נגיד תפקידים וכזה, הייתי ממש לא מהאלה שנבחרות להדריך ולהנחות כנסים, ובאמת, בקושי נבחרתי לתפקידים נראה לי מאז שנכנסתי לתיכון. באמת, ממש לא הייתי מהפופולריות האלה והמוכרות האלה, ממש לא. ואפילו הרבה פעמים הייתי מתאכזבת עם זה, כן? כאילו הייתי אומרת, מה, אני גם רוצה להתקבל, וזה, באמת, זה מה שהיה עולה לי בראש. ואז באמת ראיתי שכל אחת יש את הדרך שלה, וזה בסדר גמור, גם אם בתיכון לא כזה, את יודעת, נבחרתי לתפקידים, אבל מצאתי את השליחות שלי במקום אחר בעולם.
אבל את יודעת, פרדי, אני זוכרת שכן באיזשהו שלב היית עושה שיעורים בבאר יעקב. היה לכם איזשהו שיעור שפתחתם לבנות.
נכון, עשינו, אז באמת עשינו, פתחנו, הנה, לא חיכינו שמישהו יבחר אותנו, כן? אז פשוט אמרנו, רגע, אנחנו גרים בבאר יעקב, בוא נפתח פה שיעור לבנות חב"ד. אני לא אומרת שלא הייתי פעילה. יש לנו בנות חב"ד מאוד מאוד פעיל בבאר יעקב, באמת, אחד הסניפים המדהימים בעיניי. ויש שם בנות לא רק חב"ד ניקיות, אגב, יש שם עבודה מדהימה. גם הייתי רכזת בת מלך, דרכתי בקייטנות. אני רק אומרת שלא הייתי ממש אלה שנבחרות כל הזמן, וכל הזמן רואים אותם על הבמה. את יודעת, כאילו, וגם מי שנבחרת זה מהמם, כאילו, אני אומרת, פשוט, זה לאו דווקא תלוי בזה.
זה לא תלוי אחד בשני.
בדיוק. את לא, זה לא, את לא צריכה שיבחרו בך ושיכתירו אותך בשביל שתצליחי. את יכולה
לבחור בעצמך.
בדיוק. את פשוט בוחרת בעצמך. והקדוש ברוך הוא בחר בך ממזמן, או לפני שאת בחרת בעצמך. כן? הוא בחר בך והכתיר אותך לעשות את השליחות שלך. ואת בוחרת פשוט לזרום עם זה. ועוד יותר מזה אני אגיד לך, לפעמים יש אפילו חששות. את אומרת, כאילו, מה, איך הסתכלו על זה? כן? נגיד, כשהגעתי כאילו, לקראת שידוחים, אמרתי, כאילו, איך הסתכלו על זה בשידוחים? יודעת, כאילו, מה, לא עכשיו ילדה סטנדרטית שרואים רק ברזומה של הקמפים, רואים מפעילה תיאטרון בלון ברחבי הארץ והעולם. אמרתי, איך הסתכלו על זה? כאילו, זה הכשיש אותי. באמת זה הכשיש אותי. כל אחת יש את החששות שלה לפני שידוחים, אבל זה הכשיש אותי. והיה לי מחשבות, אולי זה לא נכון.
כי זה הפרט הלא סטנדרטי.
זהו, את עושה משהו שהוא קצת אחר. אני חושבת שתמיד יש את החשש הזה לכולן, בכל דבר שאת עושה, גם אם את לא לוקחת אותו כל כך הרבה צעדים קדימה, גם אם את קצת מתקדמת וזה קצת תחום, טיפה, אם זה כתיבה, אם זה צילום, כמו שאמרנו, אפילו ציור. את קצת יותר נהיית מוכשרת בציור, את נהיית מוכרת כבר בתור אחת שמציירת יפה. יש לך איזה חששות כאלה, רגע, שנייה. נהיה לי כאן פרסונה כזאת, את מבינה? איזה דמות כזאת של מציירת. אז איך יסתכלו עליי? אז מה יגידו?
זה בכלל, לא רק בשידוחים.
בדיוק, אבל גם בשידוחים, כי שם מאוד מאוד פוגש מה יגידו. ותראי מה זה, איך כשאתה עושה את השליחות שלך בעולם, אז הקדוש ברוך הוא רק עוזר לך, וזה רק מביא ברכה. מסתבר, אחר כך, שבעלי בתור בחור, כשהוא קיבל את השם שלי, מאמא שלו, היא סיפרה על הבחורה, אז היא אמרה שהגיעה הצעה, וככה וככה, ואז היא אמרה, והיא עושה, היא מתעסקת עם ילדים, היא עושה הפעלות לילדים, חינוכיות, עם מסרים חינוכיים, ובדיוק באותו יום, הוא קרא מכתב של הרבה, שהרבה אומר שכמה חינוך זה השליחות הכי חשובה בחיים, וזה הדבר הכי חשוב, ובשביל זה בן אדם מגיע לעולם, בשביל לעסוק בחינוך. מבחינתו זה היה ככה סימן שנתן לו ככה ביטחון באמת ללכת לשידוך הזה. אז תראי מה זה, איך, אני מספרת לך, אני מסתמרת, כאילו הקדוש ברוך הוא יש לו כל כך הרבה דרכים. את רק לוקחת את מה שהוא נתן לך, את המתנות שהוא נתן לך. טיפה עושה עם זה משהו, לא המון, קצת. קצת פותחת, קצת מתחילה לעשות, קצת מנסה יותר, קצת הולכת ללמוד את זה, קצת מפתחת, עושה לאנשים שאת מכירה, לאט לאט, מתפתחת, והשליחות שלך מתקדמת, את פשוט פורחת. אז בהצלחה.
בעזרת השם. פרדי, אנחנו מסיימות ככה. הייתי רוצה לשאול אותך, היום עם כל הידע והניסיון, ויש לך הרבה, מהרבה שנים, מה היית אומרת לעצמך שבגיל ההתבגרות, בתחילת כיתה ת', לפני שהתחלת להיכנס לכל הדבר הזה, מה היית אומרת לעצמך?
אני חושבת שהייתי אומרת לעצמי, אל תדאגי, פרדי. באמת אל תדאגי. הייתי אפילו נותנת לי חיבוק, את יודעת? הייתי נותנת לי חיבוק ולוחשת לי ככה באוזן, אל תדאגי. הכל יהיה כל כך טוב, שאת אפילו לא קולטת כמה טוב מחכה לך. ותאמין לי שאני רוצה גם היום לתת לעצמי את החיבוק הזה, ואני עושה לעצמי זה לפעמים, בלי החיבוק, אבל אני לפעמים מנסה ללחוש לעצמי באוזן, אל תדאגי, יהיה טוב. הרי הקדוש ברוך הוא איתנו, אז בטוח יהיה טוב.
כן. תודה רבה.
תודה לך, ממש תודה על ההזדמנות, היה לי כיף גדול.
אנחנו נאחל לך ולכל הבנות שיקחו את ההזדמנויות ויכנסו בדלתות שנפתחות וילכו עם זה.
אמן, אני באמת מאחלת לכל אחת ששומעת אותנו, שתזכה שיפתחו לדלתות, אני בטוחה שיפתחו לך דלתות, אבל שתזכי לראות את הדלתות שנפתחות בפנייך, שתזכי לקבל את האומץ ומהאנשים הנכונים ומעצמך, פשוט להיכנס באותן דלתות, ולהצליח, ולפרוח, ופשוט לפרוח.